שומעים שזה הארץ.
בשנים האחרונות הפכו ערביי ישראל ללשון המוזניים של הפוליטיקה הישראלית. הכניסה ההיסטורית של רע"מ לממשלה האחרונה הפכה את הערבים בפעם הראשונה לשותפים לשלטון, והציבה אותם בלב הוויכוח בין הימין והשמאל. בבחירות הקרובות, אחוז ההצבעה בחברה הערבית יכול להיות זה שיכריע את הגורל הפוליטי של המדינה. אם האזרחים הערבים יצאו להצביע, הסיכוי של גוש נתניהו להרכיב קואליציה יפחת בצורה משמעותית. אבל לא בטוח שזה מה שהולך לקרות, כי בעוד היהודים מתעסקים בכן ביבי או לא ביבי, הדיון הפוליטי בחברה הערבית שונה לחלוטין, ונדמה שהפעם הם לא מעוניינים לקחת חלק במשחק הזה.
יש שני חלקים, יש כאלו שלא רוצים להצביע מתוך אכזבה מהמפלגות או אכזבה מהתפקיד של הנציג הערבי בכנסת, וישנם כאלה המסוכנים שלא רוצים להצביע בגלל שהם לא רוצים להיות חלק מהדמוקרטיה הישראלית.
אני ליאור קודנר, ובחמש השנים האחרונות אני מגיש בארץ את הפודקאסט השבוע. לקראת הבחירות אנחנו מביאים סדרת פרקים מיוחדת, בה בכל פרק אנחנו עוברים במקום אחר בישראל, ודרכו מנסים להבין משהו על הבעיות הפוליטיות שלה. בפרק הזה אנחנו בכפר קסם, וכאן אנחנו מנסים להבין את הפוליטיקה הערבית. מה גורם להם לצאת להצביע, מהו קו הבירה שמפריד בין הצפון לדרום, ולמה למרות שיותר ויותר ערבים נהנים מהצלחה אישית, החברה הערבית בישראל מתפוררת.
לדעתי יאיר לפיד למשל מפספס בגדול. אני עד עכשיו לא מצליח להבין למה הוא לוגע לכפר קסם לעשות משהו, לא יודע, להגיד וואלה, אני איתכם, אני כן רוצה אתכם בממשלה, אני רוצה אתכם שתשביעו, לא מרחוק, אני אטפל לכם בפשיעה. בסדר, גם אנחנו יכולים לטפל בפשיעה, אין בעיה, ייקח לנו 50 שנה, נחנך גיל חדש שלא רוצה להיות בפשיעה, בסדר? אנחנו לא צריכים אותך בשביל לטפל בפשיעה, אבל בוא תגיע, תן לנו הרגשה, אתה יודע שאתה רוצה אותנו, לא יכול להיות שאתה לא מגיע עד עכשיו.
בוא תציג את עצמך.
שלום, ז'קי חורי, עיתונאי, כתב ופרשן עיני הערבים בעיתון הארץ. אני גם משדר ברדיו השמס בערבית.
אנחנו מדברים על ארבע מפלגות שרצות בבחירות האלה, בסך הכל שלוש, כי שתיים מהם התאחדו ורצות ביחד, אבל בוא נעשה סדר מה הן רוצות, מה שונה ומה דומה.
קודם כל יש לנו את רע"מ שכבר כולם מכירים בראשותו של מנסור עבאס. רע"מ היא המפלגה של התנועה האסלאמית, מה שהיה פעם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. מנסור עבאס עם אותה גישה שהוא פתוח לכולם, כמובן בתנאים שהוא יציב, אבל זה העמדה שלו והוא תמיד מגדיר את זה הגישה החדשה. זה המסר וזה המוטו של רע"מ כבר כמה שנים.
הוא רוצה להיות חלק מהשלטון, אם ביחד עם הימין או עם השמאל כמו שהיה בבחירות הקודמות.
כן, עכשיו שאנחנו מתעקשים ושואלים איך אתה יכול להתחבר לסמוטריץ' ובן גביר, אז הוא אומר מי שפוסל אותי, אני פוסל אותו. אז אם הם לא יפסלו אותו בצורה כזו או אחרת, אז הוא לא אומר שאני נועל את הדלת, ולכן תמיד לוקחים בחשבון שרע"מ בסיטואציה מסוימת יכולה להיות גם מגוש חוסם עבור בנימין נתניהו, גם אם זה בספק רב. אז זו המפלגה שאגב הסוגיות הכי בולטות מבחינתם זה הסוגיות האזרחיות של הציבור הערבי.
עכשיו בוא נדבר על אחמד טיבי ואיימן עודה, שני אנשים שלא מאוד אוהבים אחד את השני אבל רצים ביחד.
מה שהתפתח בתוך הרשימה המשותפת הוא מאוד מעניין. יש לנו את בלד ויש לנו את חדש וטעל. חדש כמובן בראשותו של איימן עודה וטעל בראשותו של אחמד טיבי. ופה השאלה הגדולה עכשיו, האם אחמד טיבי ואיימן עודה יהיו עכשיו, אני לא יודע אם יעבו את זה, המנסור עבאס החדש במערכת הבחירות הקרובה? כי מסיבה פשוטה, כולם עכשיו מסתכלים בלי בלד, אז אפשר לדבר איתם, אפשר לעשות איתם כל מיני דילים פוליטיים. נכון, אם שאתה שואל גם את הפעילים, גם את הבכירים בשתי המפלגות, יגידו, יש לנו תנאים מאוד ברורים, אבל הייתי מאמר ואומר, אם הדברים יהיו תלויים בהם, אם זה תהיה ממשלת נתניהו בן גביר או ממשלה אחרת, לדעתי, בסופו של דבר, הם ידעו גם להיכנס את המפלגות שלהם, המוסדות, ולקבל את ההחלטה, למרות שזה לא יהיה פשוט. אני אומר, זה הקטע, וצריך להבין את זה, וכולם יבינו. הציבור הערבי לא מתנהל על פי מה שקורה בתקשורת הישראלית. זה לא מה שישפיע על דעת הקהל הערבית, אם יגידו באולפן א' ואולפן ב' את מה שצריך הערבים יעשו. יש מוסדות, יש דעת קהל, יש תקשורת ערבית, ויש לא מעט אנשים שחושבים צרה קצת שונה ממה שחושבים במיינסטרים הישראלי.
אם אנחנו מגיעים לבלד, אז שם הם אומרים, אנחנו לא חלק מכל שלטון, אבל תכניסו אותנו לכנסת, כי אנחנו נעשה מה?
קודם כל, בלד באים בגישה אחרת. בלד קודם כל אומרים, אנחנו מפלגה שדוגלת בסיסמה מאוד ברורה, זאת מדינת כל אזרחיה, לא מדינת היהודים ולא מדינה יהודית ודמוקרטית. ומבחינת בלד, הגישה שלהם היא ממש האנטי מה שמנסור עבאס ורעם מציגים. אנחנו לא נהיה חלק מהמשחק במובן של הגושים, לא גוש חוסם ולא לתמוך מבחוץ. אנחנו, מגיע לנו זכויות אזרחיות ומגיע לנו זכויות לאומיות, על פי העבודה שלנו בתוך הכנסת, מי שצריך לנהל את העניינים הכספיים והדברים שאומרים אלה הישגים, אלה ראשי הרשויות. אנחנו באים עם שיח מדיני פוליטי בעיקר להציב אלטרנטיבה למה שקורה מבחינת מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ולכן על זה הולכת בלד. אגב, מה שעקבנו בשבועות האחרונים אומרים הכל הלאומי. הרי בלד עכשיו מאשימה גם את חדש וגם את טל, בעיקר איימן עודי ואחמד טיבי, שבעצם הם רקמו מזימה כדי להוציא את בלד בגלל שהם היו סוג של מכשול לגבי כל התפתחות עתידית מבחינתם כדי להתקרב לגוש של לפיד וגנץ. ולכן בלד אומרים, אנחנו עכשיו הסמן השמאלי הקיצוני בתוך הכנסת, אנחנו רוצים להיות שם.
כשאני הולך להצביע, אני צריך ללכת להצביע כאזרח ישראלי לכל דבר, ולא כאזרח שאני חושב שאני, בגלל שאני ערבי והמדינה כובשת וכל הדברים. מעניין אותי דברים כלכליים, מעניין אותי דברים שהם לטובת רווחת האזרח, מעניין אותי דברים שוויוניים, זה מה שמעניין אותי יותר.
אחוז ההצבעה במגזר הערבי הוא מאוד משמעותי פה. אם באים הרבה אנשים להצביע, אז יש אפשרות ל-15 מנדטים, כמו שהיה באחד מסבבי הבחירות. אם באים מעט, אולי מפלגה אחת, אולי אפילו כולן לא יעברו את אחוז החסימה.
זהו בדיוק. עכשיו, אני חושב שהפעם יש שאלה מאוד מעניינת. אם ניקח מ-2015 ועד היום בעצם, כשהיו איחודים, זה העלה דרמטית את אחוז ההצבעה, ושהתפצלו זה ממש הוריד. היו לנו כל מיני ניסיונות. עכשיו, יכול להיות שמה שקרה והתפתח, שהפילוג הזה גם בתוך הרשימה המשותפת, והם רצים עכשיו כ3 רשימות, זה תיאורטית אמור להוריד משמעותית את אחוז ההצבעה בחברה הערבית.
תסביר לנו למה, איך זה משפיע על האזרח באחד הערים.
כי ברגע שמסתכלים על זה, הם מבינים שהמחלוקת בעצם היא לא כל כך מהותית. אין פה איזו אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה. אף אחד לא יצביע בעד הכיבוש ונגד הכיבוש. כי אתה לוקח את הסוגיות המהותיות של הציבור הערבי במערכת היחסים שלך מול המדינה, אתה תראה שאופי ההצבעה כולו, כמעט כולו, הוא בעד ונגד עם אותו צבע. עכשיו, אם אתה קומוניסט ואם אתה אסלאמיסט ואם אתה לאומן, זה אותם סוגיות. ולכן התפיסה היא שהם פה המחלוקת על כיסאולוגיה, על דברים שהם ממש לא עקרוניים, ואין סיבה לכל המחלוקת הזו, ולכן אנחנו נעניש אותם. אבל מה שהייתי אומר, בגלל הניסיון שהיה בשנה האחרונה עם רעם, שפתאום יש גישה ויש גישה אחרת, ואתה יכול להיות חלק מגוש, אבל להציב אלטרנטיבה, וגם מה שעכשיו בלד עושה, ויש פתאום סוג של התעוררות בקרב הפעילים. אגב, צריך לקחת בחשבון שלדעתי גם המפלגות הציוניות ינסו כמה שיותר לקבל קולות, אבל בשקט, בלי קמפיינים אגרסיביים, יפעילו פעילים וכל מיני אנשים בתוך הערים הערביות, ומשם ינסו גם לקבל קולות, ולכן אחוז ההצבעה הוא מאוד משמעותי. לדעתי, אם נעבור את ה-45, נגיע ל-50%, קודם כל, מבחינת הייצוג לא ירד, לגבי בהשוואה למה שקרה הפעם, ואפשר להגיד ככה, בזהירות רבה, 50% הצבעה בחברה הערבית, נתניהו לא ראש ממשלה.
כפר קאסם היא אחת מערי המשולש ומתגוררים בה כ-25,000 בני אדם. היא באשכול השלישי מתוך 10 במדד הכלכלי-חברתי, וראש העיר שלה הוא עדל בדיר. בבחירות האחרונות הצביעו בה כ-65% מבעלי זכות הבחירה, שמרץ בראש עם 38%, רעם עם 32%, והרשימה המשותפת עם 24%. ב-1956 התרחש בכפר קאסם אחד האירועים החשובים ביחסי יהודים וערבים בישראל. 47 תושבים נרצחו אז על ידי שוטרי משמר הגבול במה שנודע כטבח כפר קסם. בוא תציג את עצמך.
ثابت ابو راس دكتور ثابت ابو راس جيوغراف بوليتي من كل شتاف של ארגון יוזמות אברהם ארגון שמקדם שילוב ושוויון בין ערבים ויהודים.
למה בכלל לאזרח הערבי במדינת ישראל לצאת מהבית וללכת להצביע?
צריך להצביע קודם כל כי זה חובה אזרחית. אנחנו אזרחים במדינה ואנחנו מחפשים דרך להשפיע, ולכן אני חושב שכולנו יהודים וערבים צריכים להשפיע. שאלה כמה אנחנו משפיעים, זו השאלה. כמה אנחנו משוכנעים שאנחנו יכולים לשנות את החיים שלנו, זו עוד שאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה. אבל בגדול, חובה אזרחית שהחברה הערבית פעם מלטה באחוזים מאוד גבוהים, ועכשיו זה יורד.
מה השתנה?
כי ערבים, קודם כל, לא שומעים, או שומעים בשנים האחרונות, או אפילו יותר בשנה האחרונה, שהם לא חלק מהחברה הישראלית, לא מתייחסים אליהם. אני חושב שהערבים בגדול, אזרחים ערבים, מחפשים מסרים מכילים שיבואו מהנהגת המדינה. איך יכול להיות שנתניהו למשל בא ואומר שהתנועה האסלאמית היא אנטישמית ואנחנו לא שומעים גינוי לדבר הזה מלפיד? איך יכול להיות ששרים בליכוד מאיימים בנכבה שנייה ואף אחד לא פוצה פה? כאילו שזה לא עניין, זה איום, וגנץ שהמליץ עליו 15 חברי כנסת לא מוכן להתבטא בנושא הזה. ולכן הרגשה אצל האזרח הערבי הממוצע שאני לא חלק מהמשחק.
לפני 30 שנה, 40 שנה, מצבם של הערבים בישראל היה הרבה יותר גרוע. עכשיו הם משולבים בכלכלה, בפוליטיקה, ואפילו היו חלק מהממשלה.
מצב הערבים באופן אינדיבידואל הוא הרבה יותר טוב. הערבים הם יותר חזקים, לומדים יותר, עובדים יותר, תורמים לתל"ג הישראלי יותר. תסתכל מה שקורה בבתי חולים, כדוגמה מאוד מאוד טובה. אך בערבים באופן קולקטיבי מצבם הולך ומתדרדר.
תסביר לי אבל את ההבדל הזה, אם רמת הפרט משתפרת, מה ברמת החברה הערבית, למה זה מקצין?
יש כל מיני אירועים שקורים בחברה הערבית שמשפיעים על האווירה הכללית. אני חושב שאלימות ופשיעה, אתגר מספר אחד היום בחברה הערבית, מאוד משפיע על המורל הערבי בגדול. הערבים מפחדים יותר היום. הם יותר אינדיבידואלים, הם מסתגרים בבתים שלהם, ואנחנו ראינו בין השאר, בגלל אלימות ופשיעה, יש נסיגה למפלגות הערביות. אין פעילות פוליטית, אין מועדונים, אין משרדי מפלגות, אפילו יש נסיגה להנהגה הדתית מהמרחב הציבורי, יש נסיגה גם להנהגה החינוכית מהמרחב הציבורי, ולא רק הפוליטית. ולכן אנשים מתמקדים בעצמם, אני רוצה להצליח, רוצה לעבוד, רוצה ללמוד, זה מה שקורה. אז לכן אנחנו רואים שהנסיגה הקולקטיבית, אין הישגים קולקטיביים לחברה הערבית היום.
אני בתור אזרח ערבי בסופו של יום נמצא בנקודה שאני נלחם על משהו אחר לגמרי, שנראה לי המפלגות פספסו. בסופו של דבר נלחם על הביטחון האישי שלי. זאת אומרת שבסופו של יום אני זה שיוצא מהכפר, ואם אני מסתכסך עם אנשים על חנייה, יכול סביר להניח שיום אחרי אני אהיה ירוי ברגליים.
80 ערבים ישראלים נרצחו מתחילת השנה, ירידה של כ-20% מאותה תקופה בשנה שעברה. לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנים 2017 עד 2020 נפגעו מנשק חם קרוב ל-10,000 איש בחברה הערבית, פי 7 מאשר בחברה היהודית. כ-90% מנפגעי הירי בישראל הם ערבים. אם אתה צעיר ערבי בין 18 עד 24, הסיכוי שלך להיפגע מנשק חם גבוה פי 21 מבני גילך היהודים. אם אתה מעל גיל 25, השכיחות עולה כבר לפי 36. מרבית הערבים בישראל מעידים כי שימוש בנשק לפתרון בעיות הפך לדבר שבשגרה. הייאוש ברחוב הערבי של אנשים שלא הולכים להצביע, מה הם רק נשארים בבית, רואים נטפליקס, או שזה מתפרץ במקומות אחרים?
חברה ערבית היא חברה פוליטית. היא מיעוט, והיא קרובה לשטחים, והיא מעורבת מה שקורה, קונה, צורכת דברים מהשטחים, כמעט הכל מהשטחים. לכן היא אוהבת פוליטיקה, אבל היא יושבת בבית, ומיד מתכוננת לבחירות המקומיות עוד שנה, ואתה תראה אחוז הצבעה של 95% שם.
שלמה שם זה עובד?
כי שם המועמד הוא יושב מולך, הוא בין המאשבת שלך.
מהחמולה.
חמולה שלך. ולכן אתה צריך גם כן, וזה עניין של יוקרה, שבטית, חמולתית, אפילו אינדיבידואלית, מה שאנשים לא רואים כאן.
ולפוליטיקה הלאומית אי אפשר להביא את זה?
הפוליטיקה הלאומית לא אפשר להביא את זה, כי עדיין אני חושב שהמפלגות, במיוחד המשותפת, שוגה בהרכב רשימתה. רק תשתבין מה שקורה. 27% מכלל הערבים בארץ הם בדואים. חדש מעולם לא העמידה בדואי ברשימתה במקום ריאלי. הייתכם דבר כזה? כאשר היא דואג שיהיה נוצרי תמיד במקום השני, וזה בסדר. אבל מה עם בדואי? פעם אחת, רבק, מ-1977, מאז כשקמה, חדש מעולם לא העמידו אף אחד.
טוב, בשביל זה יש את רעם גם.
יש את רעם, ולכן רעם מאוד עובדת בקרב החברה הבדואית, שהיא יותר מסורתית, יותר דתית, והיא יותר מתחברת גם לרעיונות של רעם, ושם הם מצביעים בהמוניהם, וברשימה הנוכחית של רעם יהיו שני בדואים, אחד מהדרום ואחד מהצפון, במקומות אחד בטוח ריאלי מקום שלישי, נציג הנגב, אבל נציג הצפון, דוקטור יאסר חג'יראת, מקום חמישי, הוא גם כן מכובד וקרוב.
אם אתה יכול לעשות לי חלוקה בין אזורים גיאוגרפיים, מה מאפיין את הערבים בצפון, במרכז ובדרום, במה הם דומים ומה הם שונים?
וואו, איזו שאלה יפה. אני מדבר על זה המון, אני גיאוגרף, ראייה מרחבית מאוד חשובה לי, אז אני אתחיל מדבר בטח שאתה תאהב, מפת הבירה בארץ בחברה הערבית.
הכי טוב.
באום אל-פחם עד אילת אין בירה.
כי הם מוסלמים והם לא רוצים.
כי מוסלמים ואסור. ככל שאתה מדרים, החברה הערבית יותר מסורתית, ככל שאתה מצפין, ערבים יותר פתוחים. אפילו האוכל הוא יותר מגוון בצפון מאשר בדרום, ואפשר לראות ליברליזם יותר פתיחות מאשר בדרום. לכן אנחנו גם כן יש את הדייברסיטה הזאת, הגיוון בתוך החברה הערבית, וצריך להכיר בה, ללמוד אותה ולכבד אותה איך שהיא. כמו שבחברה היהודית יש חרדים, יש חילונים, יש מדינת תל אביב, יש ירושלים וכל הדברים האלה. זה גם אצלנו. חתונות, בוא תראה את החתונות בצפון. זה דבר מדהים, זה דבר מרתק.
יותר שמח?
יותר שמח, גם כן זוגות ביחד וכל הדברים האלה. אני מעולם לא הייתי בחתונה בדרום, על אף שביליתי מעל 40 שנה בדרום, מעולם לא הייתי בחתונה עם זוגות בחברה הבדואית.
זאת אומרת, כמו אצל החרדים, מפרידים.
נכון, מפרידים. אז לכן אנחנו עם אחד, חלק מהעם הפלסטיני, אבל אנחנו גם כן מגוונים.
למה זה נוצר אבל ככה דווקא כגיאוגרף? מה קרה?
הקשר של הפלסטינים בצפון תמיד היה יותר ערבים בצפון.
עם לבנון?
עכו, חיפה בדיוק, לבנון, סוריה, קרובי משפחה, פליטים פלסטינים שהוגלו, שגורשו וברחו מהארץ בצפון, ברחו ללבנון. והקשר עם לבנון וסוריה. אצלנו באזור המשולש אנחנו מאוד מחוברים עם קלקיליה, טול כרם, שכם, שהוא יותר מסורתי ויותר דתי. אזור, אזור שכולו מוסלמים, כאשר בגליל הוא גם כן דרוזים ונוצרים וכל הדברים האלה.
והדרום המדבר
בדואים. דרום המדבר בדואים זה מצרים, זה עזה והדרום. אנחנו מדברים, אני לא רוצה לשמע גזעני, אנחנו מדברים על הדרום כאילו האנשים הקשוחים, הפלסטינים הקשוחים. זה העזתים, הבדואים והחברונים.
למה גזעני?
כאילו ש...
יש בביטוי אחר שאתה לא אומר לנו.
לא, כי אנשים בדרום הם יותר, כאילו אנשים יותר קשים, כן? היום כשהחברה הכי מסורתית בקרב בשטחים תמצא אותה או בעזה או בחברון. זה בדיוק המשך לבדואים. זה הכל מרחב אחד. החברה הכי פתוחה תמצא אותה ככל שאתה מגיע לגבול עם לבנון, אתה מגיע למעליה, פסוטה, מעל לנצרת אפילו. אתה תמצא אנשים הרבה פתוחים וליברליים.
אז דווקא אם אני מחבר את זה חזרה לפוליטיקה, אז דווקא האנשים הפתוחים לא רוצים להיות חלק מהמשטר, והאנשים הסגורים הקשוחים רוצים להיות חלק מהשלטון פה.
אני חושב שיש כאן הרבה גורמים שאתה צריך לקחת בחשבון. העובדה שבנגב עדיין יש כפרים לא מוכרים, יש מצוקות יותר חזקות, ויש רצון לפתור את המצוקות האלה מיד. אתה מבין? לכן אנשים מתחברים לתועלתוניות. אני רוצה להצביע לבן אדם שממש לא רק קרוב אליי בעניין דת וכל הדברים האלה, מסורתיות, זה הרעם, אלא גם כן שיכנס לממשלה, שילך, שיצעק ויביא לזכויות של הכרה, דברים בסיסיים. המצוקה בכפרים הלא מוכרים היא גדולה והיא חריפה. אם תיקח אנשים בצפון, אנשים אוהבים לשמוע מוזיקה, לשתות בירה.
מצבם יותר טוב, לכן הם צריכים פחות את הפוליטיקאים.
לכן גם כן, אתה יודע מה, מצביעים באחוזים לא הכי גבוהים, גם לרשימות הערביות. אנשים, יש סטיגמה על הבדואים. אני רוצה להגיד לך שהבדואים הכי מצביעים למפלגות הערביות. הם 90% כמעט, אתה מבין? דווקא בצפון תמצא גיוון יותר של מפלגות ציוניות וכל הדברים האלה. ולכן אנחנו רואים שהאורח החיים, לא רק התנאים של החיים, מכתיבים לפעמים התנהגות פוליטית של אנשים, אם זה בדרום, במרכז או בצפון.
בואי תציגי את עצמך.
עאידה תומא סלימאן, חברת כנסת מ-2015, נציגה של חד"ש, שהייתי ברשימה המשותפת על כל גרסאותיה, והיום מועמדת מטעם חד"ש-תע"ל.
הטענה שמושמעת נגדכם זה שאתם לא מתעסקים במה שבאמת מעניין את הציבור הערבי, ולכן אנשים לא באים לקלפי, כי אין להם סיבה להצביע, הם פשוט לא מאמינים בכם.
אני אומרת שזה לא נכון. אתה יכול להסביר את הסטטיסטיקה איך שאתה רוצה. מבחינתי זה איבוד אמון במערכת הפוליטית הישראלית, במוסד הפוליטי הישראלי.
טוב, את חלק אחרת, ממנו, אבל...
שנייה, אחרת, הם היו הולכים ומצביעים לשאר המפלגות. לא היו מדירים את רגליהם מעניין ההצבעה. אני בזה מאשימה את המערכת הפוליטית ואת מקבלי ההחלטות, ואת גם המחנה של ממשלת השינוי, שהרים את הציפיות עד השמיים והטיח בה את ציבור הערבי, כך שנפל חזק מאוד אחרי שראה שבעצם כל מה שהובטח לו לא התקיים.
אבל זה לא קצת קל לאשים אחרים? גם זו גם אשמה שלכם? לא, את לא. מפלגה פוליטית, את צריכה לשכנע אנשים ללכת להצביע לקלפי, שתעברו את אחוז החסימה, שתגיעו ל-6, 7, 8, 10 או 15 מנדטים. נכון. זה התפקיד שלך.
נכון, זה התפקיד שלי, ואני חושבת שחלקנו באכזבות ידוע, ואני אמרתי אותו, חלקנו באכזבות זה הפירוק של המשותפת. אני חושבת שגם כן אנחנו העלינו את הציפיות. היה לי ויכוח כל הזמן עם הסיסמאות שאומרות שכאילו בעצם העובדה שיש משותפת, אנחנו נשיג את הזכויות שלנו רק לבד. בסיטואציה הפוליטית המאוד ימנית במדינת ישראל, אסור לנו לעלות ציפיות יתר על המידה לציבור. הציבור צריך להבין שאנחנו בנקודה עכשיו להיאבק, להישאר על הרגליים ולא לטוס לחלל. כי בינתיים הסיטואציה הפוליטית בתוך מדינת ישראל היא מאוד קשה. הימין הוא הרוב. במדינה הזו. כל אלה שמגדירים את עצמם מרכז, אתה רוצה שאני אעבור עליהם בשימות ולבדוק אותם כמה שמאל הם וכמה מרכז הם? אני חושבת בסיטואציה הפוליטית הזו, יש אשמה עלינו, אבל יש בעיקר, אי האמון, זה לא עניין רק להאשים, אלא להבין במי הציבור לא מאמין, במי האוכלוסייה הערבית לא מאמינה, כל עוד ממשיכים להדיר ולסחוט את האוכלוסייה הערבית ולנסות להכניע אותה, היא תביע עוד אי אמון ואי אמון במערכת.
כשאת פוגשת תושב מכפר קסם, מנצרת או מחיפה, את אומרת לו, הולך להצביע?
כן, בטח.
בשביל מה?
תשמע, כולם מדברים על השפעה, השפעה. אני אומרת פעם ראשונה, אולי תהיה ההשפעה האמיתית שנוכל לעשות בלי לשלם על זה שום מחיר ולהפך לקבל תוצאה טובה, זה ככל שאנחנו מעלים את אחוז ההצבעה, נתניהו מאבד את התקווה לקבל את ה-61. עכשיו יגידו לי, שוב מפחידים מנתניהו? אני חושבת שהגרסה של נתניהו היום היא הרבה יותר מסוכנת אפילו מהעבר. בוא לא נזלזל מהעובדה שהוא רוצה לא רק לתת לגיטימציה לכהניזם ולפשיזם המתפתח במדינת ישראל, הוא רוצה לתת להם כוח. וזה צריך להדליק הרבה מנורות אדומות בעיני האוכלוסייה הערבית. אני יודעת שהאוכלוסייה הערבית עייפה מאיומים של הזאב בה, הזאב בה. אני חושבת ש... בכל זאת, אנחנו צריכים הפעם להגיד, תשמעו, יש סכנה וסכנה של פשיזם אמיתי.
נו, הנה סוף סוף את חוזרת לאותו זאב, את גוש רק לא ביבי, את אומרת,
לא,
הזאב
לא, לא,
יבוא.
לא, 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 לא. אמרת לי מה ייתן תקווה, אז זה דבר אחד. ברגע שאנחנו מקבלים יותר מנדטים, קודם כל, אוטומטית, נתניהו לא יהיה לו 61.
אבל אם לפיד לא יהיה, או גנץ לא יהיה, אז יהיו בחירות.
ואם לפיד... אז יהיו בחירות.
אז תראו, בחירות שביעיות, שמיניות.
אם לפיד וגנץ לא ירצו לעשות שינוי מהותי, אז שילכו לבחירות עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שיתעוררו, כי מה שמעניין אותי, זה לתת פתרונות למשבר הפוליטי, לא לתת שלטון ללפיד. אם לפיד לא מוכן לתת את הפתרונות האמיתיים, הרי משבר פוליטי הוא לא בגלל ביבי. משבר פוליטי בגלל שאין אף אחד שמציע פתרונות, גם לעניין הכיבוש, גם לעניין הכלכלי, גם לעניין הפשיזם והכהניזם המשתולל. על זה צריך לתת תשובות. אבל לחבור כדי להגיע לשלטון עם אנשים שהם לא פחות גזעניים, סליחה, מה אכפת לי? שילך לעוד בחירות, לפיד. שלא יקבל את השלטון. אני לא נכנסתי לפוליטיקה כדי להבטיח ללפיד שלטון, וגם לא לגנץ. אני נכנסתי כי אני מאמינה שיש לנו מה להציע לציבור הישראלי באופן כללי, ולאלה שבוחרים אותי באופן מיוחד.
בן גביר מפחיד היום יותר את האזרח ברחוב מאשר נתניהו?
מה שמפחיד אותי זה הרגשת הנם, מה שנקרא באנגלית. זה כזה קהות חושים, תשמע, האזרח הערבי קם בבוקר, חושב מי היום ירצח, אולי מהשכנים שלו, אולי מהמשפחה שלו. האזרח הערבי היום מפחד להסתובב בתוך הכפר או בתוך העיר, שומע עיריות. מצד שני, המצב הכלכלי שלו מאוד קשה. הילדים הערבים חיים, 50% מהם חיים מתחת לקו העוני. ואתה בא ואומר לו, אוקיי, הוא רואה את זה קצת רחוק, מהסכנות המיידיות העומדות בפניו. אני לא אומרת את זה כדי לתת לזה לגיטימציה, אלא להסביר עד כמה העבודה שלנו היא קשה, כדי להגיד לציבור, אתם סובלים מרציחות ופשיעה, גם בגלל הנושא של הכיבוש, וגם בגלל הנושא הכלכלי, ואם לא קושרים את הכל ביחד וקמים, ועושים אקט, אקט אמיתי פוליטי, אנחנו נפגין, אנחנו נשבות רעב, אנחנו נצא לרחובות. אבל עכשיו יש בידיים שלנו קלף מאוד קל, הצבעה.
את לא חושבת שהחברה הערבית והחברה היהודית הרבה יותר מעורבבות היום? בבתי חולים, בתי מרקחת, בחנויות, בקניונים, רואים הרבה יותר ערבים ויהודים ביחד.
אני חיה באקו 35 שנים. מה שהדהים אותי כשעברתי לחיות בעכו, שהיא עיר מעורבת, שהיא בכלל לא מעורבת. שאנשים חיים אחד ליד השני, אבל לא אחד עם השני.
גטאות.
לא רק גטאות מבחינה פיזית, גיאוגרפית. אני חושבת שערבים ויהודים עובדים, ותשאל הרבה אנשים, אפילו במערכת הבריאות, האידיאלית שמנסים לצייר לה תמונה מאוד ורודה, יגידו לך, כל עוד אנחנו מדברים על העבודה, כל עוד אנחנו מדברים על הקשיים של היום-יום בחיים היומיומיים, זה בסדר, זה סבבה. כל עוד אנחנו מזמינים אחד את השני לארוחת ערב, זה סבבה. האם קיימות שיחות אמיתיות לעומק של מה עובר על ערבי במדינה הזו ומה עובר על יהודי במדינה הזו, אני לא חושבת. תסתכל מה קורה גם כן במשברים הגדולים. לצערי הרב, אפילו כשמנסים לשבור את זה, תראה מה שקרה כשניסו להכניס סייעות ערביות למעון יום יהודי ומה התגובה הייתה. אני חושבת שהערבי במדינה התקדם מאוד, כבש הרבה מקומות בזכות ההשכלה, בזכות העבודה הקשה, אבל הוא כל הזמן מהלך על ביצים.
ולהיות חלק מהשלטון זה לא מקרב את תחושת השייכות?
שייכות למה?
חלק מהמנגנון, המדינה.
תשמע, קודם כל אני לא התנסיתי בזה, כדי שאני אגיד נכון. שאני לא הייתי חלק משום קואליציה. דבר שני, אני חושבת אתה מרגיש שייכות כאשר המקום או המוסד או האוכלוסייה מקבלת אותך כמו שאתה, לא מנסה לשנות בך, לא מנסה להכניס אותך לתוך הזהות שרצויה. תראה מה שקרה לאורך השנה לאלה שנכנסו לקואליציה. הם הצטרכו לוותר עוד ועוד ועוד, והצד השני על מה ויתר? בוא נחשוב.
שצועקים לו שעשיתם ממשלה ישראלית-פלסטינית.
זה לא ויתור.
בנט ויתר על הקריירה הפוליטית שלו.
בנט התפטר כדי להציל את עניין תקנות איוש. הוא לא רצה לוותר על המתנחלים ברגע אמת, והיה מוכן לוותר גם על השלטון וגם על השותפים בקואליציה, כדי להציל את העמדה האידיאולוגית שלו. מהצד השני ויתרו כל הזמן על עמדות אידיאולוגיות.
תסתכלי, זה לינצ'ו עבר כי הוא הקים ממשלה עם מנסור עבאס. וזה מה שהליכוד משדר בכל הקמפיין שלו.
אני לא יודעת, איזה לינץ', על איזה לינץ' אתה מדבר?
הפגינו לו מתחת לבית, מאשימים אותו כל הזמן, הילדים שלו
ספגו. אתה יודע מה אני עוברת בלי לשבת בקואליציה? אתה יודע מה צועקים לי ברחוב? אתה יודע אם אני יכולה להסתובב בעיר יהודית לבד?
מה צועקים?
מחבלת, תומכת טרור, וזה חלק מהמציאות הפוליטית, לצערי הרב, הימנית, הגזענית, הפשיסטית שקורית במדינה. ומי שחשב שהפשיזם יהיה נגד ערבים לבד, טעה בגדול.
אם את כבר פה, יש עוד משהו שרצינו לשאול אותו, מעניין אותנו, את מגיעה מחדש. הלב של המפלגה הזאת זה המפלגה הקומוניסטית. אנחנו ב-2022, ברית המועצות כבר לא פה, ועדיין בציבור הערבי אנשים מצביעים לרעיונות האלה. אז למה?
אני חושבת שעיקר האלקטורט הזה לא בא רק מהבנה ולמידה של המרקסיזם.
זאת לא קראו את מרקס בבית.
זה לא אידיאולוגיה. זה חלק מזה. כלומר, בין החברים שלנו, כמובן, אנחנו עוברים איזשהו למידה. אבל באופן כללי, המפלגה הקומוניסטית שיחקה תפקיד מאוד חשוב בלשמור על האוכלוסייה הערבית, גם ב-48 וגם בתקופת השלטון הצבאי וגם אחר כך בייצוג האינטרסים של האוכלוסייה הערבית, מתוך הבנה שזה מיעוט לאומי שנושל מזכויותיו בתוך אדמתו, וכדי לתמוך. ואני חושבת שזה מה שמוביל הרבה מהאנשים.
יותר מסורת ומוסדות.
לא רק מסורת. אלא הבנה שיש להם בית, שיש להם גב עם המפלגה הזו, שהם יכולים לסמוך שהמפלגה הזו תלחם עבורם כל הזמן.
בפרק הקודם דיברנו עם דודי חסיד, שעושה את הסקרים עבור כאן 11. אז רגע לפני שאנחנו עוזבים את כפר קאסם, רצינו לשמוע ממנו איך ההצבעה הערבית תשפיע על כלל המפה הפוליטית. עד כמה נכון להגיד שמי שיחרה את מערכת הבחירות זה אנשים שלא הולכים להצביע?
במידה, אני חושב, רבה מאוד. לא בזה שהם לא הולכים להצביע, אלא האם הם יצביעו בעצם. בשני מובנים, קודם כל, במגזר הערבי אנחנו רואים כרגע מצב עוד נמוך יותר. סקר אחרון שהיה כבר, שוב עומדים על אזור 40% הצבעה בלבד. ואנחנו מבינים שאת הפיצולים האלה הם מאוד לא אוהבים. ראינו את זה גם לא רק בתשאולים שלנו, ראינו את זה גם במציאות. אנחנו כולנו זוכרים את ה-15 מנדטים שהיו כשהרשימה המשותפת רצה ביחד באמת בצורה מלאה.
כשהייתה משותפת משותפת.
כשהייתה משותפת משותפת, ולא בצורה הזאת. והפיצולים האלה מאוד מאוד מעצבנים אותם, ואם יצליחו לטפל בזה או לא, זו באמת שאלה. אבל מצב שבו אם אחת מהם או שתיהן, שוב, מתחת לאחוז החסימה הזה כמעט בטוח מכריע את הבחירות.
גוש נתניהו לוקח.
גוש נתניהו לוקח. זאת אומרת, האחוז שלהם הוא ללא ספק קריטי.
בפרק הבא של ארץ בחירה, אנחנו בירושלים. וליתר דיוק, בדיפ סטייט הישראלי.
הכל מתחיל מהפקידים. הגדולים הם
קטנים.
קטנים. הפקידים הם הגדולים.
הם
עושים את
זה. שווה להיות פקיד.
שווה להיות פקיד.
אנחנו ננסה להבין איך השתרשה האמונה שמי שבאמת שולט במדינה הם לא הפוליטיקאים. מי דואג לנפח את תיאוריית הדיפ סטייט, והאם מדובר בקונספירציות הזויות, או שבכל זאת יש בזה משהו.
אני לא אוהב את המושג דיפ סטייט. יש פקידות שמקדמת אג'נדה מסוימת באוצר, זה מאוד ברור, והעובדה שהפקידות הרבה פעמים רואה את עצמה משוחררת מפיקוח דמוקרטי. שוב, מבחינה דמוקרטית, זה בעיה.
את הפודקאסט הזה עורך אסף פרידמן, מיקס ועיצוב פסקול, שני אבירם ודן ברומר. מפיקים אמיר פקטור וניצה ברגמן. בצוות, אברי רוזנצבי, נערה מלכין, מאיה בן ניסן ומיכל כפיר. להתראות בשבוע הבא.